שלום לכל הנשים היקרות שמצד אחד לא יכולות שלא לראות את הניסים, לרקוד על הניסים האלה, ואילו פינו מלא שירה חיה מול שוננו. מה זה הדבר הזה? הרי ביקשנו גאולה ברחמים. וזה בכל כך הרבה רחמים, באמת. כשירדנו בערב שבת לפני שבוע למקלטים למטה, כשהילדים הורידו את ציר הדגים למטה, כשהתחילה המתקפה, התמלאו לי העיניים בדמעות, ואמרתי, ימים האסור, אל תבכי בשבת. הכל היה נראה לי נורא. אמרתי, די, אנחנו נחיה עכשיו במקלט ימים, ויש הפוגות, וזה מתחיל רחמים. וזה ממשיך וזה מסתיים, זה ברחמים. הקדוש ברוך הוא משליך את חמתו בעיקר על עצים ועל אבנים, ולא שזה משהו פשוט. כשבית נהרס אנחנו בוכים אלפי שנים על בית שנהרס, אבל זה ברחמים. וירושלים, לא יפה, איך כתבה לי מישהי חכמה? מדינת ירושלים, נכון? נהיינו לגמרי מנותקים, אנחנו הולכים ככה לממדים לאות הזדהות. וואו. ומצד שני, ליד הסיפור הגדול וההודיה הענקית, הסיפור הקטן שלך שממלא הכל כמה אפשר בבית, בלי שינה, לקום, בלי בתי ספר, הילדים עם זומים. וואו. כמה זה לא פשוט הדבר הזה. אז מה החיים שלנו? הסיפור הגדול, המלהיב, המהמם, התודה. הסיפור הקטן, ההולך ומעיק ונצבר. אני חושבת שהמלחמה הגדולה ביותר של העם הזה, אולי המלחמה הגדולה ביותר של אישה בחיים, אולי המלחמה של קורח בפרשת קורח, המלחמה בין הסיפור הגדול, שאני מוכנה קצת להתכווץ באי נוחות, כי אני חלק מדבר כזה ענק, לבין הסיפור הקטן, שהוא כבד עליי מאוד. קורח, מנושאי הארון היה, הוא נושא על כתפו את ארון הברית, יש יותר מזה. אתה מעז להתלונן? ומצד שני, הוא שריונר לעומת חיל האוויר. או הוא טייס ישראלי לעומת טייס אמריקאי של הביטו. אז מה החיים שלנו? האם הם סיפור ענק ומלהיב? האם הם סיפור יומיומי ומתיש? איך עושים את הסינתזה ביניהם? יבוא השלישי, הגימל, בתמוז, הרבי מלובביץ' יחבר לנו את הסיפור הענק והגדול לסיפור הקטן המעשי, ויאמר, כך נראית גאולה. בואו נקרא את המילים הכל כך יפות שלו לפרשת קורח. רגע, בנות. ופרשת המרגלים, שלח לך, סמוכה לפרשת קורח. למה? מפני שיש הטוענים שמעשה המצוות בפועל אינו חשוב כל כך, והעיקר שיהיה לב יהודי. רחמנא ליבא בעי. ויש שטוענים שהעיקר לעשות את המצוות, אבל לימוד החסידות ועבודה שבלב אינם חשובים כל כך, כי המעשה הוא העיקר. בואו נאמר את זה במילים של קורח, שמגיע למשה רבנו ושואל אותו, תגיד, בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? תלית שכולה תחלת, למה צריכה פתיל תחלת? במילים אחרות, העם המדהים הזה, למה צריך משה רבנו? העיקר זה המעשיות, כולנו עושים את המצוות, למה צריך את המזוזה, שזה הרגש, החסידות, המילה הטובה, הנשיקה, כשאנחנו יוצאים לדרך, מי צריך את זה? מה חשוב, הסיפור הגדול או הסיפור הקטן? והתורה מלמדת אותנו, אומר בעל ההילולה בגימל בתמוז, הרבי מלובביץ', סדר העבודה צריך להיות לא כשיטת המרגלים שרצו לצאת ידי חובה ברוחניות הגדולה בלבד, ולכן פחדו להיכנס לארץ ישראל שהיא מעשית מאוד, לרוץ לממד, לצאת מהממד, להכין אוכל, לגוון באוכל, לתקן את הזום כדי שגם הוא וגם היא יוכלו לצפות בו במסך מפוצל בו בזמן עם אח שימו הזום, ולא כשיטת קורח ועדתו שאפשר לצאת ידי חובה במעשים בלבד. המרגלים אמרו המזוזה, הרוחניות, ההתחברות, הלב. קורח אמר המעשיות, והרבי יבוא שלישי, יבוא הגימל תמוז שהוא ויאמר, שני הדברים מוכרחים להתקיים ביחד. בואו נראה איך אנחנו מתקיימות כנשים בין הסיפור הגדול של וואו, כי לעולם חסדונלד, ובין הסיפור הקטן, הכביסות, הילדים והבעל, שבהתחלה כעסת שהוא מחוץ לממד, ועכשיו את לא רוצה אותו איתך בממד. אז בואו נתחיל להתמודד עם המחלוקת הפנימית הזאת שיש בכולנו, בין סיפור גדול של וואו לבין סיפור הקטן של אוי, ואולי הוא הסיפור הגדול באמת. אני אתחיל עם שיר של יום, שיר של היום השני, היום השני בבריאה שבו נבראה המחלוקת. הקדוש ברוך הוא מפריד בין המים התחתונים לבין המים העליונים, נוצרת המחלוקת הראשונה אי פעם בעולם בין הנומך, הסיפור הקטן, לבין הגובה, הסיפור הגדול, ולכן לא נאמר כי טוב ביום השני. ואיזה שיר של יום קוראים ביום השני בשבוע? שיר מזמור לבני קורח. בני קורח הבלויים, אני רוצה שנתפלל את המזמור הזה ביחד, מזמור ממחת בתהילים. אני מדי פעם אבלה באדמה, אתם תבינו את זה, זה חלק מהקונספט של הפרשה. רגע. והנה אנחנו בפרק ממחת, שהוא הפרק לטעמי של הימים האלה. שיר מזמור לבני קורח. גדול אדוני ומהולל מאוד, בעיר אלוהינו הר קודשו, יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב. כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, הם ראו כן תמהו, נבהלו נחפזו, רעדה אחזתם שם חיל כיולדה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש, כאשר שמענו כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע, דימינו אלוהים חסדך בקרב החליך, כשמך אלוהים כן תהילתך על קצווי ארץ, צדק מלאה ימיניך, ישמח הר ציון, תגלנה בנות יהודה למען משפטיך, סובו ציון והקיפוה, ספרו מגדליה, שיטו לבכם לחילה, פסגו ארמנותיה, למען תספרו לדור אחרון, כי זה אלוהים, אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו על מות. מה יש בפרק הזה, כשבני קורח מבינים כל כך טוב מחלוקת מהי, והם מספרים שם מתחת לאדמה על התרחשות מדהימה של מלאכים מאוד מפחידים שנועדו, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו, ומה קורה להם? לכל אלה שמולנו ונגדנו, הם הראו, כן תמהו, נבהלו, נחפזו רעדה, אחזתם. וואי וואי, תסתכלו על חומת ירושלים, אתמול דגלים של ארצות הברית וישראל, שיתו לבכם לחילה. וואו. איזה יופי, כמה צריך להודות על התשועה הגדולה הזאת, אבל לפרק התהילים הזה יש משמעות נוספת בזוהר הקדוש ובמדרש, כי הנה המלאכים נועדו, עברו יחדיו. המלאכי, אומר הזוהר וגם המדרש, הם יהודה מול יוסף, עברו יחדיו, זה התמלא עברה על זה, וזה התמלא עברה על זה. הם במפגש נורא, יוסף ויהודה. יהודה נכנס בערבות להציל את אחיו השבוי, בנימין, מולו, יוסף עם הצדק, יוסף הצדיק. והם עברו את זה, עברו יחדיו, ביחד. נעבור את זה. יום פטירת יוסף הצדיק הוא באלף בתמוז. החודש הזה שאומר לנו, תביטו בחומה שלכם, שיתו לבכם לחילה. החומה הזו שנפרצת בשבעה עשר בתמוז, תשמרו עליה. זאת תורת הגרעין כולה, או כמו שמסביר המהר"ל את הפסוק ממגילת פרס, מגילת אסתר, והוא אומר, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. מסביר מהר"ל כל כך יפה, כשישנו עם אחד, כשאנחנו ביחד, מפוזר ומפורד בין העמים. הם לא יודעים את נפשם. כל אחד אומר משהו אחר, כל אחד הוא לכיוון אחר. כשאנחנו חלילה מפוזרים בינינו, יש להם גרעין חזק. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. אז אנחנו צריכים את האחדות הזאת בינינו. הפרק הזה, שיר מזמור לבני קורח, ידבר על מלאכים שנועדו עלינו, אבל גם על המלכויות שבינינו שמתגוששות. בנות, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהניצחונות ההיסטוריים המדהימים שאנחנו חווים עכשיו הם אחרי תקופה שאנחנו אולי לא נופלים האחד על צווארי רעהו, הימין והשמאל והאמצע, אבל אנחנו לא רבים כמו חיות, ואפילו רוב העם מגבה את ראש הממשלה בפעילויות שלו. משהו בשלום שלנו הפך להיות עם אחד, הם עברו יחדיו, כשהמלכויות בתוכנו מסתדרות, אז מפוזר ומפורד בין העמים. ולכן חז"ל מסבירים לנו שקוראים לזה מחלוקת קורח ועדתו, לא מחלוקת קורח ומשה, מחלוקת קורח ואהרון. קורח ועדתו ביניהם לא הצליחו להסתדר, ולכן לא היה להם סיכוי לנצח. בני קורח מחכים להפסקת האש הגדולה הזו בינינו, כדי לעלות מעל לפני האדמה. ומי יכול להעביר לנו מסר של ביחד נס, אם לא בני קורח? ומה הם אומרים לנו עכשיו ממעמקי האדמה? את המילים שטראמפ אומר, ואת המילים שביבי אומר, השמיים עכשיו סלולים. סללנו כביש בשמיים, זה אמיתי בנות. כשישועה מתחילה, היא ממשיכה. השמיים באמת פתוחים. כשרואים ניסים כאלה גדולים, אתם חייבים להתפלל ולבקש. מה תעשו? את התפילה כסדרה, כמו שצריך להתפלל, שזה שבח, בקשה והודיה. שבח זה לדבר עליו, בקשה זה לדבר עליי ועליו, והודיה זה לדבר עליי, מה אני מרגישה. שימו לב, כך נראית תפילה שמתקבלת. שבח, וואו, איזה ניסים גלויים. בקשה, קשה לי במשך ימים הקוראת לו הסיפור הקטן, הבית, הילדים, איך אני מחבר את הסיפור הגדול, הסיפור הקטן, מזוזה ובית מלא ספרים, איך זה מסתדר ביחד? מגיע בעל ההילולה, ג' תמוז, יבוא שלישי ויכריע ביניהם. הסיפור הגדול והענק מתחבר לסיפור הקטן בחיים קורח. אתה יכול לראות את הסיפור שלך כסיפור קטן וקשה, להיכנס לממד, לצאת לממד, להכין להם אוכל, להרגיע אותם, לעבוד. ואתה יכול לראות את הסיפור הגדול. איך עושים את זה ימימה? האם החיים הם הסיפור הקטן שלי פה בבית שאני מתחרפנת תכף? או הסיפור הגדול כי קורה פה דבר ענק? בואו נראה מה חושבת על זה זלדה. מה חושב על זה הרב שגר שהשבוע 18 שנה לפטירתו? כולנו רוצות להיות בסיפור המאוד גדול. כולנו טובעות בסיפור המאוד קטן. לקורח קשה. מה קשה? אתה סוחב את ארון הברית? קורח מנושאי הארון היה, זה כבד, זה קשה, יש לו תפקיד כהה, הוא שריונר, הוא לא טייס, לכן הוא בן כהת, הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר, הוא עסוק בדברים הכהים בקוף, הלא ממש ראש החץ. איך הוא מסתדר עם זה? ויקח קורח. לא כתוב מה הוא לקח. וחזל אומרים, לקח מקח רע לעצמו. בונה, עשית טעות. רצית להיות משהו שאתה לא. למה לא? למה לא? הוא רצה מעוף. אני רוצה דבר גדול. אני רוצה כל הזמן להיות אישה רוחנית. כל הזמן לממש את עצמי במקסימום. אני לא יכולה עם הסיפור הקטן הזה. אתה צודק, אומרים חזל, לעתיד לבוא כולנו, נשאף רק לסיפור הענק, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח, בסוף כולם יראו שצדקת קורח. אבל מה קורה עכשיו? ויקח קורח, לקח מקחרה לעצמו, והבני יששכר, רבי צבי אלימלך מדינוב, יאמר בתובנה מבריקה, לקח מקח רע לעצמו, בפני עצמו. אתה צודק קורח, רע, קשה, אל תגידי שלא קשה לך עכשיו, קשה נורא, ומתי זה ייגמר. ואם תסתכלי על זה לעצמו, אי אפשר יהיה לעמוד בזה. את חייבת להבין שאת חלק מצבא, מאוד מאוד גדול. בואו נקרא את הבני יששכר, לקח מקח רע לעצמו, וזה כל כך יפה. ויקח קורח, הנה, כיוון שלא פורש בתורה מה לקח, על קורחך לקח דבר שאינו במציאות על פי התורה. והוא לקח את המקח הרע, כי באמת היה לו רע בחיים, לעצמו. והעניין הוא שהרע אין לו מציאות בפני עצמו, והוא תמיד כיסא אל הטוב. זה ביטוי של הבעל שם טוב, החסידים משתמשים בו המון, הרע הוא כיסא והכנה אל הטוב, והוא סוד נהיר ודקיק, אור דק דק שמאיר להרע משורש הטוב. גם הרע שיש לך עכשיו בחיים, יש בו איזושהי הערה באלף. והנה קורח, לא הוטב בעיניו, שנתקנה על נשיאותו של אליצפן, ולא הוטב בעיניו למה יערה כזאת, שהוא לא יהיה נשיא או כהן. ואילו היה רואה את רוב הטובה, רוב הטובה זה לראות את הסיפור הגדול, היה מתהפך לטובה, טוב לו, והוא היה מתבונן רק בהרע. וזה לקח מקח רע לעצמו, רצה לומר את הרע שבחייו לקח בפני עצמו. ואז אילו היה מבין שהרע הוא כיסא אל הטוב, הכל היה הופך להיות עזרי מהים השם. עזרי הוא התקללות רע בטוב, כי במילה עזרי יש את המילה רע, ויש י"ז שזה בגימטריה טוב. עזרי מהים השם הוא התקללות רע בטוב, ואז היה רואה שאין הרע מציאות בפני עצמו. וזה שמשה אמר, רב לכם בני לוי, תסתכלו ברוב, תסתכלו בסיפור הענקי של הישועות הענקיות עכשיו, אולי שווה לך לשלם את המחיר של עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו, אולי אם תביטי בזה בעיניים אחרות, פתאום הלב שלך ינוח ותביני שאין בעולם סיפור קטן, ובוודאי אין בעולם סיפור נשי קטן. מסיפורי דברים של נשים אפשר לדעת מעמד השכינה, איפה היא עומדת כעת. רק אישה גאונה כמו אשתו של און בן פלט, שפלטה אותו מהמחלוקת, בהתחלה הוא היה עם קורח והיא הוציאה אותו. מה היא עשתה? היא באה אליו לפני שקורח בא לקחת אותו למחלוקת ונבלע באדמה, ואמרה לו, בוא נסתכל בסיפור הגדול, אוקיי? און, תקשיב, אנחנו חייבים לשלם בקצת און עצמי, כדי שיהיה לנו און גדול ורציני. און, והיא אומרת לו, אם קורח יהיה המלך, אתה תשרת אותו. אם משה יהיה המלך, אתה תשרת אותו. אז איזה הבדל זה עושה לך? למה לך? איזה גאונה. איך היא פתאום נותנת פרספקטיבה של סיפור גדול? חוכמות נשים בנתה ביתה. למה לא חוכמת נשים? מה זה חוכמות? כי היא מסתכלת בהרבה חוכמות שיש בעולם. נכון, יש לך טיעון חכם, אני לא מזלזלת. אני לא אומרת שאתה טיפש. אבל בוא תקשיב לעוד חוכמות, מאמי שלי. יש עוד חוכמות בעולם. רב לכם, בני לוי. זה מאוד קשה. מאוד קשה להסתכל על זה ככה. ובספר יצירה, הספר העתיק בעולם, לכל חודש מיוחס עבר בגוף. והעבר שמייחסים לחודש תמוז זה עין ימין. העבר שמייחסים לחודש אב בספר יצירה העתיק שכתב אדם הראשון זה עין שמאל. עיני עיני יורדה מים. אומר הספר יצירה, הכל בחודש הזה תלוי בראייה שלך, של החיים שלך. למה? כי בחודש תמוז, מאלף בתמוז ועד תשעה באב, 40 יום הולכים המרגלים ורואים בארץ המדהימה הזאת רק את הסיפור המבהיל, אכן מבהיל, אבל רק אותו. אימאלה, ראינו ערים בצורות, ראינו ילידי ענק, ראינו העיניים. מה עוד קורה עם העיניים בי"ז תמוז? חטא העגל, וייר העם, כי בושש משה לבוא. הם רואים שמשה מתעכב, העיניים מראות להם אותו מת באיזה מין חיזיון כזה, מבעית של הדמיון, והם מבקשים את נפשם למות, והם עושים עגל מסכה, ועד היום אנחנו סובלים משני החטאים הגנריים האלה, חטאים של ראייה רעה. העין שלך, תשמרי על העיניים בחודש הזה מאוד. שליטת הדין בחודש תמוז, כך כותב אבני יששכר, ואפילו לפני י"ז בתמוז, ותמוז הוא רע יותר מחודש אב. תכף אני אגיד את הטוב. מפני שבחודש זה היה הילוך המרגלים בארץ ישראל 40 יום, ואין אלה ימים ברחמים כל כך. וב-15 באב מתעוררים הרחמים, ולפחות באב יש איזה שבועיים טובים. תמוז כולו מועד לראייה מעוותת ורעה ומקטינה של המציאות. ותמוז הוא חודש הראייה, ונפגם חוש הראייה, כי חזרו מלטור את הארץ אחרי 40 יום בתשעה באב. אבל כשהעיניים יפות בחודש זה, יכול לנקר את עיני הסתרה אחרה, שנאמר בפרשת קורח. מה אומרים דתן ואבירם למשה? כשהוא אומר להם, הכל טוב, רב לכם. אז לא הכל, הרוב טוב. העיני האנשים ההם תנקר. מה, אתה רוצה לנקר לנו את העיניים? כן. אני רוצה להוציא את העיניים האלה שמפרשות לרעה ורואות לרעה, ולשים את תחתיהן עיניים טובות, עיניים מפויסות. כמה כותב דוד בן יוסף על העיניים, הבת הנהדרת שלו, הרבנית אביבית גרנות, ששכלה את בנה המתוק במלחמת חרבות ברזל, הייתה אצלנו ונתנה לי את הספר של אבא שלה, דוד בן יוסף, האם יש סיכוי לאהבה? והיא כותבת, 35 שנים אחרי ששאל אבא שלי, האם יש סיכוי לאהבה? כך היא כותבת לי בהקדשה, אביבית גרנות, הוא נפרד מהעולם הזה בביטחון מלא שיש. בואו נראה מה כותב דוד בן יוסף. כשהייתי נער, גיליתי שהעיניים שלי בוגדות בי. וכשהתלוננתי עליהם, יעצו לי לפנות לדוקטור טיחו, רופא העיניים הטוב ביותר במזרח התיכון. דוקטור טיחו חקר את העיניים הבוגדניות שלי וגזר עליהן מאסר עולם. לא עלה על דעתי לשאול מדוע, כי האמנתי בו. ובמשך 30 שנה נשאו העיניים שלי בדממה את גזר הדין. רק אחרי 30 שנה, כשלמדתי את ספרו של אלדוס הקסלי, אומנות הראייה, הבנתי איזה עוול גרם לי דוקטור טיחו, מסכן דוקטור טיחו, חמוד, שגזר עליי לשאת משקפיים. אחרי 30 שנה נפקחו העיניים שלי לשים לב לעובדה פשוטה, שרופא העיניים הכי טוב במזרח התיכון לא הבריא את העיניים שלי. הוא לא עשה דבר לשפר את כושר הראייה שלהם. להפך. תכף אני אגיד לכם למה אני צוחקת. הוא הצמיד להם זוג קביים שהחמירו את מצבם משנה לשנה. ובלעדיהן לא יכלו לתפקד. אבא שלי, השם ישמור אותו. הרי יקים הם נלחמים בתחנות רוח. אבא שלי היה 5 שנים בשנה השוויצרי. מי צריך צבא בשוויץ? למה זה טוב? אני לא יודעת מה יש להם לשוויצרים. אז בכל חופש גדול, הוא החליט שהוא גומל אותנו ממשקפיים, כי יש לנו מספר 700 במשקפיים ובעדשות. ואבא היה עושה לנו תרגילים בשיטת בייטס, עם אח שימו ויעבד זכרו, והוא היה אומר לנו באמת שעות, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, תעלו למעלה, תרדו למטה, אני בטוחה שאיזה אישון שלי הלך לאיבוד אש מהחרדות מאבא, וכמה הוא היה מתאכזב אחר כך כשהאופטיקאי היה אומר לו, עוד לא, היא עדיין לא רואה טוב. והרגשתי שעשיתי באמת משהו מאוד מאוד לא כיבוד אב מול אבא. ואז נודע לי, כותב דוד בן יוסף, שהעיניים שלי לא היו חולות מעולם. הן לא סבלו משום מחלה ולא היו זקוקות לשום רופא. מה שהיה נחוץ לעיניים שלי היה שלווה. אחרי 30 שנה נפגשתי עם עצמי והבנתי שלא העיניים שלי הן שבגדו בי, אלא אני בגדתי בהן. אני התעללתי בהן והרשיתי גם לאחרים להתעלל בהן. ואיך אומר דוד המלך, אששה מכעס עיני, שהעיניים שלי לא נדבקו בשום מחלה, אלא פשוט אששו מכעס. הן איבדו את כושר הראייה הצלול שלהם, בגלל המתח שזרם אל תוך השרירים העדינים המחזיקים את גלגל העין. המתח הזה חיבל בכושר הראייה שלי. לאט לאט יצאתי מחוצה מהמלכודת והייתי לבן חורין. ההתפייסות שלי עם עצמי הייתה לעובדה מוצקה. הראייה שלנו היא ככל הנראה פרי של איזה מחלוקת פנימית. אנחנו לא רק משבשים את הראייה שלנו, אנחנו גם נשבש את הראייה של האל אותנו. הוא לא אוהב אותי, הוא לא רוצה בי, וואו. מי עושות את זה? נשים בחודש תמוז, כשהקדוש ברוך הוא קורא לי יחזקאל, ואומר לו, בוא תראה את אחת התואבות הגדולות, נשים עומדות ומבכות את התמוז. מה הן עושות? יש אליל נורא גדול, קוראים לו תמוז. תמוז זה הסקה, בעירה, חום, לכן קוראים לחודש החם הזה תמוז, והוא כולו עשוי מתכת, העיניים שלו, ואז הנשים מסיקות בהסקה, את הפסל החלול ממתכת, ומה שנמס כמובן זה העיניים מעופרת שנמסות ומתחילות לזלוג, ואז הן אומרות, יואו, אלוהים בוכה, איך לא נבכה, גם הוא חסר עונים, אנחנו לא נהיה חסר עונים, פולחן של בכי מומצא, כי זה מה שהסקנו לגבי אלוהים, הסקנו אותו בהסקות של אין עונות, זה מה שראינו מולנו, וזה ככה, כשאנחנו רואים טוב, אנחנו מושכים אלינו טוב, והעין היא מעיין, היא לא אחת שמכניסה לתוך המראות, היא אחת שמעיינת במראות, כמו מעיין שזורם ושוטף את יפי המציאות. קורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? מה אתה פתאום רוצה להיות כהן? הרי אתה לוי, עינו התעטו, העין שלו, ואני מכירה את זה כל כך טוב, ראתה רק את היום יום המפרך הזה, ואיך לכולם הרבה יותר קל. והתפליג קורח, כך כתוב בתרגום, וייקח קורח, הוא התחלק לשניים, נהיה לו סכיזופרניה, כל מה ששלו נראה לו סיפור כזה קטן, וכל מה ששל אחרים נראה לו סיפור כזה גדול. מתי את נופלת אל השאול? הרי הוא נפל לשאול, השאול בלעה את קורח ועדתו. מתי את נופלת לשאול? רבי נחמן אומר, הצילני מכל אויביי ומיד שאול. האישיות השאולה שלי, אני כל כך רוצה להיות היא, אני מאבדת אותי. איך כתוב בזוהר? מי שרודף אחרי מה שלא שייך לו, גם מה שיש לו הוא מאבד, והוא יוצא קורח כריח מכאן ומכאן. מה יש לו? הוא מקנה. ואני תמיד אומרת לכן, במה נשים מקנאות? יש ארבע אימות קנאה. ארבע דברים שנשים מקנאות בהם, ואנחנו לומדים את זה מפרשת קורח. הדבר הראשון, איזה זוגיות מדהימה יש להם. כשרואה אשת קורח שמשה רבנו חוצב לציפורת הבעת מהממת מהמחצב של סנפרינון שממנו הוא פיצל את הלוחות השניים, הוא לקח את הפסולת ועשה לה את הבעת נהדרת, אומר המדרש, היא מקנה באשת משה, ואז אומרת לבעלה, אתה לא מרעיף עליי מה שהיא מרעיפה עליי, יאללה מחלוקת. אנחנו מקנאות בזוגיות מוצלחת של מישהו אחר, כי זה כואב והסיפור שלך קטן וכבד, זה תבדת קדש, יופי, זה כבד לי, ארון הברית הזה. הסיבה השנייה לקנאה זה יופי. אנחנו מקנות בכל האינסטושיות האלה. ילדה 25 ילדים ועושה סלטים עם הציפורניים. שימו לב איך היא מערבבת, שנראה גם את הלק ג'ל ואת הטיפוח ואת היואו, איזה מרגיזה. היופי, אשת קורח, אומרת לו, תראה, את הארון כמו קלה, זקנו יורד על פי מידותיו, ואתם הלוויים צריכים להיות קרחים. אתה מכוער, הוא יפה, אנחנו מקנאות ביופי. הדבר השלישי שאנחנו מקנאות בו, זה כשאנחנו מאוד 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 עייפות, ואנחנו מקנאות במישהו שעושה עבודה הרבה יותר קלה. איך זה הולך לה כל כך בקלות? והסיבה הרביעית, וזה היה קורח מנושאי הארון, כבד לו, לארון יש להעלות את הנרות, הרבה יותר יפה. והסיבה הרביעית לקנאה, אפליה במשפחה. איך אומר קורח? אחי אבא, ארבעה היו, הם ארבעה אחים. אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. ואמרם, יש לו שני בנים, אחד אהרון, אחד משה, עוזיאל, אליצפן בן עוזיאל נשיא. מה איתי? אני קורח בן יצהר, לא מגיע לי איזשהו תפקיד. אפליה במשפחה. אחותך מרגישה איך אמא שלך מתה עליה, ויחד איתה כל הזמן הזה בזקות, ואת תקועה איפשהו, לא יודעת איפה. והיא אף פעם לא מזמינה אותך. היא יפה כל כך. איך הם אוהבים. אני כל כך עייבה. ויש לך חיים כל כך קלים. ואז מה קורה? את במחלוקת על חלקך. את מוחה על חלקך. קורח היה עשיר כקורח. אבל איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. וקורח מוחה על חלקו. שזה מחלוקת. ואין שלום בתוכך. ואין שלום בעצמייך. ואת כל כך רוצה את החיים הגדולים. ואת לא רוצה להיות קורח שנמצא באלבון תמידי. המושג אלבון מחכב השבוע. כי קורח נבלע באדמה שזה בלע. הוא צריך לשאת את ארון הברית ואסור לו להביט בו. הוא לא יראה כבלע את הקודש ומת. זאת אומרת, בזמן שמכסים בלע זה כיסוי שבולע את הדבר האמיתי, הוא נושא אותו והוא לא יכול להביט בו. וזה אלבון היום ונורא. ואנחנו נמצאות בזמן הזה של חודש תמוז של בני ובנות מזל סרטן, אימא לה ואבא לה, נעלבים עוד לפני שדיברנו איתם, איתנו, זאת אומרת, על משהו, הפגיעות והפגיעה. מה עושים? איך מתחברים לסיפור הקטן שקוראים לו החיים שלי, ומבינים שהוא חלק מהסיפור הגדול, ושמחים בו? איך עושים את זה? איך מצטמצמים ליומיום כשקוראים בעולם כאלה דברים ענקים. לשיעור שלנו קראתי כוחות הברית, מפני שאי אפשר לנצח מלחמות עולם ומלחמות גדולות בלי בעל ברית. אי אפשר. לבד אתם לא יכולים. וכל אחד חייב לדעת שהוא עושה את תפקידו. ארצות הברית שבאה בעזרה כבעלת ברית, וישראל שעושה את העבודה הזו שקוראים לה מסירות נפש אדירה. With a little help from my friends. אי אפשר לבד. צריך שיהיו כוחות של ברית כשכל אחד נושא במשימה שלו, בלי תסכול, בלי להסתכל ולהתסכל שלהם יש B2 ענקי ולנו יש עדיין דרימליינר שמתפרק לפעמים בהודו. איך אני אגיד לעצמי שאני גדולה ושהוא גדול וששנינו ביחד גדולים? אז קודם כל אני רוצה לומר מילה על טראמפ, כי כולנו לרגליו, כי לעולם חסדונלד, כמו שאמרתי. והמקבילה התנכית לדונלד טראמפ זה דווקא מלך פרסי, איראני, וקוראים לו קורש. וישעיהו, שרואה את קורש, מחזיר את עם ישראל לארצו ולירושלים, ומרשה לו לבנות את המקדש, ומחזיר לו את כלי הקודש של המקדש, הוא קורא לו משיח, לא פחות ולא יותר. ישעיהו פרק ממה, כה אמר השם למשיחו לקורש, אשר החזקתי בימינו לירד לפניו גויים. קורש, אני קורא לך משיח. רק לשני אנשים קראו משיח בתנך, לדוד ולשאול, ולקורש, המלך הפרסי שמגיע ומושיט לנו יד. למה? למה ישעיהו קורא לו משיח? ישעיהו מתחיל את ספר ישעיהו, אם אתן זוכרות מהבגרויות, במלכים שחושבים שזה הכוח של עצמם. מלך אשור, היתפאר הגרזן על החוצב בו? מה, הגרזן משוויץ כשהחוצב בעצם מחזיק בו? איזה טיפשים אתם. כורש ידע לומר, Thank you God, I love you God. הוא ידע לומר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומר הקדוש ברוך הוא, אשר החזקתי בימינו, אני מחזיק לכורש ביד כי הוא, בניגוד לסנחריב, יודע לומר, זה אתה השם. ומה? החזקתי בימינו לירד לפניו גויים. אני אקרא לכם מה אומרים חזל, מה זה לירד? לגרום לעמים רבים להיות רדודים ושטוחים שהוא מרדד את אדמתם. ובריחי ברזל אגדיה, ונתתי לך אוצרות חושך, מתמוני מסתרים. יהיו לך פצצות חודרות בונקרים כורש, ואתה תקבל מה שמתחת לאדמה. בנות, בג' בתמוז השתחרר הרייץ מכלאו. אל תשאלו אותי יותר, כי אני לא יודעת. למה הוא היה בכלא עוד הפעם? צריך לברר את זה. הוא משתחרר מכלאו, והוא אומר פסוק מהמם. השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאיי. שואל הרבי מלובביץ', שהג' תמוז הוא שלו. שואל הרבי מלובביץ', מה זה השם לי בעוזריי? מה? יש לי הרבה עוזרים וביניהם הקדוש ברוך הוא? מה זה השם לי בעוזריי? אומר הרבי מלובביץ', כשמישהו בא מאומות העולם לעזור לך, תראה בו את יד השם. השם לי בתוך בעל הברית הזה שהגיע לעזור לי. מה זה ברית? למה מלחמות גדולות כמו מלחמת העולם השנייה מנצחים באמצעות בעלות ברית? כי ברית זה כואב, בנות. ברית זה לא חברות ולא ידידות, זה allies, זה בעלי ברית, שכל אחד כמו בברית מילה חותך מעצמו משהו מהכבוד, משהו מהגבריות שלו, כי יש שם סיפור גדול מסך חלקי. האם נדע לעשות את זה ולהיות בעלי ברית בינינו? תנו לי לקרוא את המצווה המשגעת מספר החינוך שמביא בעל החינוך על פרשת קורח, כשקורח הלוי, שהוא כל היום מנקה ועושה את העבודות הקטנות כביכול, מקנה ורוצה להיות כהן. מצווה שין פייטט, שלא התעסקו הלוויים בעבודת הכהנים ולא הכהנים בעסק הלוויים, אלא כל אחד יעשה מלאכתו המיוחדת לו, איש איש על עבודתו ומסעו. ומצאנו, שימו לב, שביקש רבי יהושע בן חנניה לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות, אמר לו רבי יוחנן, חזור לאחוריך, אני מן השוערים ואתה מן המשוררים. וואו. משורשי המצווה, לפי שעבודת שתי כתות אלה, כהנים ולוויים, היא עבודה יקרה ומקודשת. על כן, שימו לב למילים, צריכה המלאכה להישמר מאוד מן הייאוש, מן העצלה ומן השכחה, כי כל מלאכה מוטלת על שני אנשים או יותר, הפשיעה מצויה בה יותר ממלאכה המוטלת על האחד לבדו, כי הרבה פעמים יסמכו שניהם כל אחד על חברו, ותתבטל המלאכה בין שניהם. גדרה, סיר, של שני שותפים, תחבי שלא יסרף, בסדר אני יוצאת, לא חמימה ולא קרירה. ולא היו רשאים לסייע זה את זה. את מבינה? אז בבית אין תפקידים גבריים ותפקידים נשיים גנריים. אבל צריכים לדעת, בפרט בימים הצפופים האלה. אתה א' ב' ג' ואני ד' וה' ד'. אנחנו חייבים חלוקת תפקידים. כי כשאין חלוקת תפקידים, יש תסכול, יש עצלה, יש ייאוש, כי כמה יש לי לעשות, כי את לא ממש יודעת מה רשימת המטלות שלך להיום. בסדר ימימה, הבנו, הוא צריך לעשות העבודה שלו קורח, ומשה, אבל מה עם זה שיש לי עבודה קטנה? כל הזמן להסתכל על וואו, איזה ניצחונות, איזה השם, איזה הודיה. קשה לי בממד ימימה. האם אנחנו צריכות לפרוץ את תקרת הזכוכית אנחנו צריכות להישאר בה ולשמוח בה. בואו נראה מה אומרת זלדה. מה אומר הרב שגר? ויבוא ג' תמוז השלישי ויכריע ביניהם. זלדה. מתוך הספר החדש, ואולי ייפתחו השערים רישומי חיים. כשמדברים בשבח ההגינות הבעל ביתית, נבוך ליבי. מתעוררת בי הרגשה של זרות, של בדידות אין סופית. הגינות בעל ביתית זה להיות קורח. זה לעשות את עבודות הבית, לעשות אותם כמו שצריך, ללכת לישון בערב ולהגיד, הייתי רעיה מדהימה, עבדתי מדהים במשרד, במחשב, ואני אימא מדהימה, עשיתי מה שאני יכולה, good enough mother. איכסה, אומרת זלדה. ההגינות הבעל ביתית מגעילה אותי, אולי מפני שבמעשיות של סבי, הגיע אליי שער השמיים, בקפיצת דרך מסתורית, הצדיק הזה, שנשמתו היא חסרת פניות כמו שושנה. להגינות הבעל ביתית, לא היה מפתח לאור הברקים והסופות שראיתי בבית. היא נחרה בקולי קולות, שימו לב לביטוי, כשפסע רבלי בשר אז בשדות. ההגינות הבעל ביתית, הבעלת בית, הלכה לישון גמורה בין הזקה להזקה, אבל סבא שלי, רבילי בשרס, טייל בשדות של אמת, בשדות של שמחה ויופי. הוא ניסה להבין את התקופה, מה קורה עכשיו? ימות משיח בוודאי. הבעל בית תפס תנומה. כך סבר סבי. וכך סבר הנהר, וכך סברו עצי התפוח, וכך סבר הלילך שנשק את נפשי, וכך הרחוב שהדהד בו עדיין המנון המופקרים, המנון מבערי הבארות, מבעירי הבארות, המנון אדמים של מתקני העולמות. קורח אמר, אני לא רוצה להיות מנושאי הארון. היומיומי עושה את העבודה שלו בשקט. לא רוצה. אני רוצה אש. אני רוצה שערה. אני רוצה להיות כהן שנכנס לפני ולפנים. בין הבית ובין הרחוב שלי, אומרת זלדה, היה תהום. אבל בשני העולמות, גם ברחוב, אצל הנערים המופקרים והנערות המופקרות, וגם בבית אצל סבא המקובל היה בוז לבעל ביתי ולאינטליגנטי. מי ער בלילות האלה? מקובלים שהוגים בתורה ומנסים לפצח את סוד התקופה הזו, ונערים ונערות בשוק שמעניין אותם את הסבתא שלהם, שיש עכשיו הזעקה או התראה. שניהם מעריצה אותם זלדה. הם בזים לאינטליגנציה, בזים לבעל ביתיות. ברחוב בעל ביתי היה כינוי למי מנוחות, למים עומדים, לעשיית רכוש מכוחות נפש. אימא לאיזה מילים. אתה לוקח את הכוחות נפש שלך ועושה מהם פרנוסה? איזה בן אדם קטן אתה. אימא לה, שעבוד למוסכמות האנושיות. כל מי שוויתר על כנפיו והמיר את המרחבים ואת הסכנות בלחם וחמאה נחשב לבעל בית. מי שלא מסר נפשו ונעוריו למען תיקון העולם ושמח באשתו, בילדיו ובמשרתו נחשב בעל בית. בביתנו, כותבת זלדה, שרו בני החלה. בבית שלי שרו מלאכים. בעל ביתי היה כל מי שלא ויתר על העולם הבא בשביל לאהוב את אלוהים. כל מי שלא שאף לנשק מצורע. איכסה זלדה, בחיית. והסתפק באמת הפושרת, המוסכמת, באהבה נוחה וחתוכה בזהירות מנפשו. נחשב לבעל ביתי. הגינותו הייתה הגינות נמוכה שאינה דורשת הקרבה עצמית. כל מי שאהבתו גאלה רק אותו ולא את העולם, נחשב לבעל ביתי, לעיקר, לעם הארץ, לאפר. זלדה רוצה כמו קורח לפרוץ את עבודת הקודש בכתף יישאו, לא לראות את האור, כי אסור לו לראות כבלה את הקודש, אז הוא ליד הדבר האמיתי, והוא עושה כל הכבוד. תקשיבו, אתם טנקיסטים מדהימים, ובלעדיכם חיל האוויר וטראמפ לא היה מצליח לעשות מה שהוא עושה. יופי, אני רוצה להיות נווטת קרב, או למצער טייסת חרדית שמחלצת מקפריסין. למה אני צריכה להחליף טיטולים? ואז אומרת זלדה, אני מכירה את העיוורת, קוראים לה גבירה. וגבירה היא נערה עיוורת שכולם חושבים שאין לה עולם, כי היא בחושך וצר עולמה כעולם נמלה. וממנה אומרת זלדה, למדתי מה זה לשאת בעול של היום יום, כמה עומק יש בזה. בלהיות טייס יש שמיים, אומרים לך בני קורח, אבל את יודעת מה יש מתחת לאדמה? וואו, עולמות שרוחשים חיים, חטופים שיקחו את הלא כלום של היום הזה ויוקירו כל נשימה. האם ידעת זלדה שיש עולם כזה שלא חייבים לעוף? האם ידעת שלהיות בעל ביתית זה אחד הדברים המופלאים שיש? רק עכשיו משיגה אני מה נוראה הייתה פגישתי עם גבירה העיוורת. בפעם הראשונה פגשתי נפש שאוהבת בכל מעודה את הקיים, שאינה רוצה לתקן עולמות, שאכילה ושתייה אצלהם שמחה. בפעם הראשונה ראיתי שעץ שתול על פלגי מים חשוב ברעננותו לא פחות מנהר שעולה על גדותיו. כולנו תולות עיניים בירח, כי שם גר הנסיך, זה ששר לנו שירים בחלומות, זה שמחבק אותנו בלילה, לא עלה בדעתנו שדווקא היא, העיוורת, שמדברת בלשון משלה, שפונה לדברים הפשוטים, שייכת לחיים יותר מאיתנו. אני גיליתי אותה כמו שמגלה תובע אי מוצק. אני שמחתי בה כמו ששמח אנוש נעזב בלב ים כשהוא פוגש יבשת. אני כל כך מתרגשת מהמילים האלה. היינו חברות, למדנו יחד, צחקנו בלי סוף, כל כך הרבה דברים היו פתאום מצחיקים עם גבירה העיוורת. והייתי כעומדת באמצע בשני המחנות, מחנה הרואים ומחנה אלה שאינם רואים, שייכת לשניהם. בפינה אחת בלב ידעתי שהיא לא רואה את העולם הנפלא, אבל בפינה השנייה ידעתי שהיא עצמה השמש. לא היה צורך יותר בקפיצת הדרך של הנפש ושל מסירות הנפש. אפשר היה לצעוד בנחת בעולם, וזה היה יקר ומואר כל כך. בנות, תמוז הוא חודש הראייה לפי חודש יצירה. האם את שייכת למחנה הרואות או למחנה הלא רואות? קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? אינו התעטו. אנחנו רוצות שערות בחיים, ורוצות ריגושים, ורוצות שמיים. והרב שגר ידבר על השגרה המהממת והמבורכת שבין איש לאישה, שגרה שהוא לא ידע להרגיש, כי הוא תמיד היה בטנק הבוער שלו. במלחמת יום הכיפורים הוא לא סבל את הבעל ביתיות, הוא לא סבל את האנשים הקטנים האלה שעסוקים ביום יום כשיש כאלה עולמות ענקיים. אבל הוא כל כך רצה להיות שם, כל כך, בואו תראו מה הוא כותב על להיות בעלת הברית של בעלך. ואתה, להיות בן ברית לאשתך. Allies. וזה תשלום ענק. זה ברית. זה לכרות משהו כדי לקבל ברית. בואו נראה מה כותב. הרב שגר. האיש שכל כך רוצה למצוא בשגרה יופי ואור. ולא מצליח. כי הוא אש. וכך הוא כותב. הפוסט מודרניסט יכול לבוא בברית, אבל מסוג אחר. זו לא הברית הרומנטית של הספרים, זו הברית המבוגרת של שניים שנועדו והחליטו ללכת יחד. דווקא חוסר היומרנות הרומנטית עשוי ליצור אהבה, ראות וידידות מתוך חופש, רגישות והתחשבות הדדית עמוקה. כי כשאת כל הזמן באורות ובברקים, את נעלבת בשנייה. זה בני מזל סרטן, זה אני. כל העולם עפה בעולמות, ואז מילה קטנה, איך כותבת זלדה, מילה אחת ניפצה אצלי את כל הפנסים, כי אני שמה, והוא פה. והשחרור מהצורך הגדול, בנות שימו לב למילים האלה, להיות משוחררת, מעולם של רומנטיקה, השחרור מהצורך הגדול. הרב שגר לא השתחרר מהצורך הגדול עד יומו האחרון. השחרור מהצורך הגדול מביאים לקבלת עצמך וזולתך כזמניים ולא כטוטליים. ומכאן האפשרות ליצור ידידות מבוגרת ואוהבת. אהבה ואחווה, שלום ורעות. קורה דבר מדהים בתמוז הזה. הרבנים הראשיים מרשים להתחתן בימי בין המיצרים. זו הפעם הראשונה שאת מבינה מה זה צום הרביעי וצום החמישי וצום העשירי. יהיה לבית ישראל לססון ולשמחה ולמועדים טובים. איך זה קורה? אומר הרב שגר. והאמת והשלום אהבו. האמת והשלום זה המזוזה המסעירה. והבית המלא ספרים. זה החכם וזה התם שעושה את עבודת היום יום שלו. זה קורח ומשה ביחד. השם יברך את עמו בשלום, אומר הבני שכר בתובנה גאונית, בשלום בגימטריה חשמל. חשמל זה שני תפקידים, חש ומל. הכהן הוא חש, הוא בחשאי, הוא לא מדבר. הלוי מל, הוא ממלל. חשמל צריך מינוס וצריך פלוס. אם יהיה פלוס ופלוס או מינוס ומינוס, כמו שאני מנסה לשים בטרנזיסטור כל הזמן בממד, לא פועל, לא עובד מאמי. צריך גם את זה וגם את זה. האמת והשלום, השערה והבעלבטיות. האם זו ברית של זקנים, חסרת להט וחסד נעורים? אולי זה סתם זקנה, מה שקוראת לו זלדה, הבעלבטיות. בני הקטן עשויה אקסטזה לעבור ללהט דתי עמוק, אבל היא צריכה לשמור על ענוותנותה והשתוותה. אמונתי ואהבתי הם תוצאה של השתוות, של קבלת חיי כמו שהם, ללא תנאים מוקדמים. שלום אמא שיש לי בחיי. אחד הדברים שאני נוהג לומר לזוגות העומדים להתחתן הוא שהם צריכים מראש לקבל את הזולת כפי שהוא ולהחליט להסתלק מכל ניסיון לשנות אותו. זוהי הברית שהיא מסירות הנפש וקבלת האחר מתוך כבוד. רק תנועה זו יכולה להעניק לנישואין את מוחלטותם. זו תורת הצמצום. כשהשם רוצה לברוא עולם הוא כאילו מצמצם את עצמו. קירות הבית אינם גבולות הרובצים עליי. אומר הרב שגר שקירות הבית רובצים עליו. אינם קירות בית שקולעים ומגבילים אותי. הם זהותי העצמית, מקום האינטימיות שלי, הברית. הם לא הופכים אותי לסופי, הם אני. סופי שהוא אין סופי. הייתי רוצה לראות בנישואין את האבנגרד האמיתי של היום. הריחוף הזה שמדברת עליו זלדה. נישואין של ברית כפשוטה כדת משה וישראל. המרד האמיתי הוא המרד האורתודוקסי של להיות פרייר בעולם שבו אף אחד לא מוכן להתחייב ולהיות פרייר. להתחייב במקום שבו כולם בורחים מהתחייבות. הדבר כורך בחובו מסירות נפש. אבל המסירות נפש הזאת קוראים קריטת ברית. בנות רק בעלות ברית מנצחות מלחמות, וטראמפ הוריד קצת מהאגו שלו ויש לו אגו כזה, וביבי הוריד קצת מהאגו שלו ויש לו אגו כזה, ועם שני הסגול והכתום הצליחו להתחבר. ענן מה נענה אבטראי הוא, אני רוצה, לפני שאנחנו מגיעים לגימל תמוז, הרבי מלובביץ' הפלא, שאומר תרחפי, אל תוותרי על הריחוף ועל השאיפות, ותואבי את היומיום הקטן והמעשי, תהי קורח ותהי משה ותנצחי, יבוא גימל תמוז ויכריע ביניהם. אני רוצה עוד רבי נחמן אחד קטן, כל כך גדול, בפרשנותו של האיש, שכל כך התקשה להיות איש שגרה, הרב שגר. אנחנו בליקוטי מוהר"ן בתורה למד גימל. הכלל הוא, שצריך לבקש שלום, שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אחד במידותיו, היינו, שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורעותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיבו, בין באקו. זאת אומרת, שלא תהיה לך מחלוקת עם עצמך, בטוב שקורה לך וברע שקורה לך, תמיד ימצא בו השם יתברך. בהשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר, מידת הדין ומידת הרחמים. ועל ידי צדיקים שנקראו ברית שלום, זוכרות את בעלות הברית? יכול לאהוב את השלום בכל מקום, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. מה הוא אומר בגסות? ממי, יש בתוכך מחלוקת, ולכן את רבה עם כולם, את רחוקה מעצמך, רחוק אותיות קורח, את כל הזמן מתוסכלת ומסתכלת, את כל הזמן רוצה לעוף לעולמות לא לך, אולי הם כן לך, אולי הם כן לך, אבל לפני כן את צריכה למלא את תפקידך. איך אני תמיד אומרת שאומרים על ימים המזרחי, שאומרת תישארי איפה שאת ואל תפרצי תקרות זכוכית, הבל, תמלאי את תפקידך, כך שכל החדר יהיה מלא בתפקיד שלך, ותקרת הזכוכית תתנפץ מניסיון, אני אומרת לך. תהיה לך עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תמלאי את התפקיד שלך עד הסוף. אומר את זה הרבי מלובביץ', רגע, פסק זמן, כי אני מפחדת לשכוח אותו. כשהרייץ השתחרר מהכלא בגימל בתמוז, הוא אמר עוד פסוק. יהי השם אלוקנו עימנו כאשר היה עם אבותינו. מה זה? שואל הרבי מלובביץ'. מה זה להגיד שהשם יהיה איתנו? כאילו אני העיקר והוא התפל כי הוא איתי. אני רוצה בבקשה גלידה עם סוכריות. מה זה יהי השם אלוקנו איתנו? שימו לב. הרבי, זה פסוק של גימל תמוז. ויש לומר שהקדוש ברוך הוא לא מגלה את אורו מלמעלה עד שהאדם מוסר את נפשו. ועל פי זה יובן שהתפילה של בעל הגאולה בשיחה של ג' תמוז, כשהוא אומר יהי השם אלוקנו איתנו, דיבר בעניין העבודה של מסירות נפש. כי אדם ימסור נפשו עליהם, ואז יהיה גילוי אור מלמעלה שיסייע לעבודת האדם. שכמו ששלמות עבודת האדם היא כשהעבודה שלו היא בכוח עצמו, לכן השם כביכול תפל להאדם. וואו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, כי לעולם חסדונלד, הוא לא מצטרף עד שישראל סוללת את השמיים, כמו שהם אמרו, ואז הוא מגיע, נכון? כי כשאת ממלאת את תפקידך, את לא מנפצת תקרות זכוכית, את מנפצת את השמיים, מאמי שלי. בואו נראה את הרב שגר על תורה למד ג', כי אדם צריך שלא תהיה לו מחלוקת בפנים, על איפה הייתי רוצה להיות ואיפה אני. הסיפור הגדול שקורה עכשיו, הסיפור הקטן של הממד שלי והילדה החסרת קשב וריכוז. השלום המבוקש על ידי רבי נחמן אין פירושו הסתפקות בפיוס חברתי שמושתת על אינטרס של האנשים להמשיך להתקיים ביחד. אלא השלום שמתואר בחברה תלוי בשלום פנימי, בהרמוניה של פרטיה, ביכולת האדם למצוא הרמוניה בחייו, להשלים עם החלקים בתוכו ועם הדברים הרעים שקרו לו ונראים לו רעים. רבי נחמן יאמר שהשלום אינו רק היכולת לחיות זה לצד זה בלי לריב, אלא הוא רוח חיובית ששורה בין שני אדם מתוך ההתרחבות הפנימית של הסובייקט עצמו. ורק כשהאדם שלם עם עצמו, הוא יכול לבחון את הסיפור הגדול מנקודת מוצא גבוהה יותר. רבי נחמן לא רוצה שנהיה יצור אנושי חלש שמקבל את הדין ואינו מעורב בנעשה בעולם. רבי נחמן רוצה שהאדם יתגבר על ההבנות הראשונות שלו. התגברות שמתאפשרת רק כשהוא שמח עם מי שהוא, כשאינו מנוכר למה שיש בו. ואני מסיימת במילים המקסימות של הרב שגר. עבודת הנפש איננה הפעלת כוח נגד כוח, אלא ניתוב היצר לאפיק אחר, דווקא מתוך האחזות בכוח החופש של הנפש, שמאפשר לה לא להיכנע לתכתיבים, לא של היצר, לא של החברה, ולא של ההרגלים. אימאלה ואבאלה, תהי חזקה עם מי שאת, תהי שלמה עם מה שאת עושה, תשלימי איתך כבר, תפסיקי לריב איתך כבר, תפסיקי להרגיש כזאת אפסה. את נושאת ארון הברית, וזה אלבון גדול לפעמים, כי את לא יכולה לראות כבלה את הקודש. אוקיי, אז זלדה אומרת, רציתי לעוף, אבל אז ראיתי את העיוורת, גבירה, שהייתה לימים המורה בבית חינוך עברים של המשורר ארז ביטון, והוא כותב איך כל העברים היו מאוהבים במורה גבירה. יש לה איזה שירים נפלאים. הרב שגר יאמר, השגרה היא הלהט, היא הברית, היא האבנגרד, היא ההסכמה להיות פרייר בעולם שאף אחד לא רוצה להתחייב בו לאף אחד, שאפשר במחי, איך קוראים לזה? נו, של הפגישות. נו, שמחפשים אישה. נו, אל תעצבנו אותי, יעני, איך? לא, נו, כן, שמחפשים שם... בטינדר, תודה רבה, פגרות. טינדר, זה שאת עושה ככה. אני רוצה לא להחליף, אני רוצה לקחת את שלי ולשמוח בה כל כך, או לשמוח בו כל כך, או לשמוח בילדים שלי כל כך. תדעו לכם, יש נשים שמוציאות את הסיפור הגדול מהסיפור הקטן. אחת מהן כתבה לי הבוקר, כפרה עליה, מתי מצאת זמן לכתוב לי. אז קוראים לה נחמה שיינברגר. ונחמה שיינברגר, שלא ביקשתי את רשותה, אבל מה אכפת לי, היא כותבת ש... היא עכשיו עם הנכדים שלה בבית, הבת שלה באה לגור, והיא כל פעם רואה שיש לה בעיה עם המכסים. הבקבוק של התינוק, היא סוגרת קצת עקום, ואז הכל נשפח עליו, והבת שלה, אמא, כמו שהבנות שלי עושות לי, אמא, הדינוזאור. ואז היא אומרת, כשזה לא נסגר, אני מנסה עוד יותר חזק ועוד יותר חזק, ואז אני מבינה שאני צריכה פשוט לפתוח הכל, לסגת לאחור, ולנסות לסגור שוב, ככה גם עם המרכך. ואז היא אומרת, אמא יקרה, אחרי שחגרת בעוז ואומץ את מותנייך, טרחת וחתכת וטיגנת ועידית ושטפת וטיבלת וטבלנת, והוספת לחש של אמהות כמו מומחי בית אבטינס בהכנת הקטורת, הדק היטב היטב הדק, ועוד תחינות של יידיש ממה, נשמתך נעתקת. כי מתחיל המסע הדרמטי והמשמעותי ביותר. סגירת הסיר במכסה. כמה פשוט, ככה מורכב. רק את בחישורייך האימהיים, תדעי לזהות באופן מדויק, להתאים לסיר האפור את המכסה השקוף עם הידית הירוקה. אמא יקרה, מזה זמן אני רוצה לחלוק איתך את תובנת הפקקים והמכסים. תורה היא ולימוד היא צריכה. רק את יודעת כמה ללחוץ, כמה להדק, מתי להרפות, מתי לפתוח ולתת לעדים של הנער הזה או הנערה הזו לצאת החוצה. מתי האש חמה מדי וחונקת ויש להנמיך אותה. מתי לחזק ולהרתיח שלא יחרך. וכשאת מרגישה שמשהו לא מתאים, מתרחש, כמה קשה לך לסגור וכמה את רוצה לסגור כבר את הסיפור הזה. אבל הבן יקיר שלך, שהיה כל כך בתלם, לא מוצא את עצמו. את לא תראי אותו ממשיך קדימה באלכסון, כשכל מה שיש בו זולג ממנו החוצה, נכון? אמא, היי שם בשבילו. סובבי את המכסה לאחור. תחזרי איתו אחורה, ושוב תייצבי אותו לאט לאט, עד שיהיה לו נוח, שתוליכנו לשלום, ותצעידנו לשלום, ותגיענו למחוס חפצנו לחיים, ולשמחה ולשלום. נחמה שיינברגר.
איזה סבתא מאלפת.
הבטחתי את הרבי, נכון? היום יום הזה, המפרך הזה, המתסכל הזה, אני מוחה על חלקי, אני במחלוקת עם חלקי, אני לא רוצה. והרוח הזאת לעוף למעלה, מה עושים עם זה? שימו לב, יבוא שלישי ויכריע ביניהם, הרבי מלובביץ'. שיר מזמור לבני קורח, וזהו השיר ששרים ביום שני. כי ביום השני יש נתינת מקום למחלוקת. כי בזוהר כתוב, שם ימינה איהו שלמה דחולה. בטליה כל שלמו, כד יתאר שמאלה, יתאר מחלוקת. זאת אומרת, כשיש רק ימין, אנחנו ואין בלתנו, יש רק ערוץ 14, אחלה, נהדר. אבל מה תעשו? שיש גם 12, ויש גם 13, ויש גם 10, ראיתי, ויש נטפליקס. מה תעשו עם זה שיש מחלוקות בעולם? וכך הוא כותב. ביום שני מבדיל הקדוש ברוך הוא בין מים עליונים לבין מים תחתונים, בין התענוגים העליונים לבין מעשה העולם הזה. ולמה ברא הקדוש ברוך הוא מחלוקת כזו בעולם? רק כדי שעל ידי זה יתעלו מים תחתונים למעלה בגעגוע יותר מכמו שהיו קודם ירידתם. דעל ידי ירידתם למטה נעשה בהם התשוקה והצימאון לעלות למעלה. מים תחתונים בוכים, ענן בענן למהבק הממלכה. כתוב בזוהר שמיום שני הראשון בבריאה, המים התחתונים נשברים, גל רודף גל ונשבר, אדירים משברי ים ומשברי ים. גם אנחנו רוצים להיות בגובה. אני שמחה בילדים שלי, ושמחה בעבודה שלי, ושמחה כרווקה, כמו שכתבו לי כל כך הרבה השבוע. אבל אני גם רוצה להיות בגובה, אני גם רוצה להיות למעלה. ועל ידי זה, על ידי הגעגוע, הם מתעלים למעלה יותר מכמו שהיו קודם ירידתם, גם יותר ממים עליונים. בנות, כשהמשיח יבוא קורח, יהיה יותר ממשה ואהרון. את יודעת את זה? וזה מה שאמרו חז"ל, ג' תמוז, ג' פור גאולה. ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב, כי הוא אחד למלאכת המים ואחד למלאכתו של יום. אני אסביר. דלכאורה, הרי מלאכת המים הוא עניין של מחלוקת. ואיך נאמר על זה? כי טוב, גם ביום השלישי המים נקבים אל מקום אחד. זה מחלוקת, ייקבו המים. אז איך נאמר על זה? כי טוב. והביאור בזה, שעל ידי עבודת האדם נעשה הבירור והעלייה דמיים תחתונים. ולכן ביום השלישי, כשהיה ייקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה, דיבשה ומקומו של האדם, ואז נשלמה מלאכת המים, שבירידתם למעלה הם מתעלים למעלה יותר גדולים. בירידתם למטה, הם מתעלים למעלה יותר ממה שהיו קודם ירידתם בעברית. שימו לב לרבי מלובביץ', לתורה המופלאה שלו, שמאירה ומזהירה והולכת וגדלה כנכון היום. מה כל כך נכון במשנה החבדית, שכל כך הרבה מתאהבים בה, ומתחילים ללמוד אותה. מה היה בו ברבי מלובביץ'? איזה גאון. האיש הזה אומר, נשמה שלי, קורח, אתה כל כך רוצה לעלות ולהיות גבוה, אבל אתה אדם שהתאהב בגעגוע. ואני, הרבי מלובביץ', בעד הגעגוע, רק כשאתה עושה מעשים כדי להגיע אל מקום הגעגוע בניגלה ובנעירה, תכף ומיד ממש. אי אפשר להתאהב בגעגוע. הרב שגר היה מאוהב בגעגוע. הוא היה, כמו שאומרת פרופסור חביבה פדאי, הלחוד ברגע הבוער. בתוך הטנק. הוא כל הזמן רצה לעלות למעלה ונשבר, רצה לעלות למעלה ונשבר. אפשר בקלות להתאהב בפרקטיקה הזאת, בנות. כי הנומך של עבודות היום יום הוא נומך לפעמים. ומה לעשות? הגובה הוא סוג של בריחה. ויש אנשים שכל הזמן רוצים את הגעגוע שהוא בעצם תסכול. שהוא לעתים תחופות בצלנות ועצלנות, כי לא בא לך לעשות את מלאכת יומך. אז את יעני כל זמן כמהה, אז את לא עושה כלום בסוף. תאו אין לך, וגם את היום יום הזה נטשת לטובת החלומות שלך, כי יום אחד תהי וואנבי. מה נעשה? כל הזמן תחברו את שלוש המקומות, את המים התחתונים, עם השמיים העליונים, ובאמצע געגוע, שכולו נגיעה בדבר הטוב, שכולו רצו ושוב, שכולו אדמה ושמיים, שכולו להיות שריונר, או להיות גבעתי, ולהיות טייס, ולהיות מפציץ של ביטו, ותעשו את שלוש הפרקטיקות כל הזמן. תרחפי לך בלימוד חסידות ששוטף את הלב. תעשי את העבודות שלך ותזכירי לעצמך, אם אני לא רואה את האור שיש בזה ואת השערה שיש בזה, אני עיוורת. אני עיוורת. זה רק תלוי בעיניים שלי, בטח בחודש תמוז. תתגעגעי כל הזמן אין לו מושג, תוחזי כל הזמן במושג, ואת כזאת טייסת קרב, כל הזמן ממריאה ונוחתת וברצו ובשוב, ולא מוותרת על מה שיש לך, וכן מתגעגעת למה שאין לך, וקורטת ברית עם הימימה שאת, עם הרות שאת, עם הנעמי שאת, עם האסתר המלכה שאת, עם ההבנה שאני סוחבת דברים ולא ממש יכולה לנגוע בקודש. וזה בסדר, כי יש בי געגוע, ואני לא מתאהבת בו, ולא מתאהבת בספק. אני רוצה לתת שיעורי בית לכל הנשים המדהימות, שכל הזמן מחברות סיפור קטן לסיפור גדול, שיעורי בית לערב ראש חודש השבוע, ערב ראש חודש תמוז, שיחול ביום רביעי בערב, בעזרת השם. הדבר הראשון שאת עושה, כתוב שהמרגלים נשלחים בראש חודש תמוז. אז רגע לפני שקיעה, כתוב עליהם, באותה שעה כשרים היו. באותה שעה הייתה להם ראייה של שש שש, ראייה נכונה של המציאות. ערב ראש חודש א' בתמוז, באותה שעה כשרים היו, השם, תשאיר אותי בערב הראש חודש הזה שהראייה בו עלולה להשתבש. תשאיר אותי אישה עם ראייה צלולה, עם ראייה מלאת אמונה. הדבר השני שאתם עושים בערב ראש חודש, כותב רבא בר בר חנה, שבכל ראש חודש אפשר לשים את האוזן על האדמה ולשמוע את בני קורח הבלועים. אני מצווה עלייך לשים את האוזן על האדמה ולהקשיב לבנינו ובנותינו הבלועים והבלועות מתחת לאדמת עזה, להגיד מוריד שאול ויעל, שלא יתעו לך אתכם הסיפורים המאוד גדולים, אכן גדולים, וישכיחו מכם את מי שמתחת לאדמה מחזיק בשארית כוחותיו בשערים של בית המקדש שנבלעו, כך כתוב על בני קורח. תתפללו בבקשה על יושבי חושך, אסירי עוני וברזל. הדבר השלישי שאתן עושות בערב ראש חודש, אתן מדליקות נר ליוסף הצדיק, שזה יום הפטירה שלו. תגידו במילים של זלדה, איך אחרי כל מה שעשו לו החיים, הוא יצא יפה כמו שחר מביזיון הבור. וואו, למה? הוא כל הזמן היה שלם עם מי שהוא ועם מה שהוא. הוא שמר על הברית שלו עם עצמו. אז שיעורי בית הרביעים אחרי שהדלקת נר ליוסף הצדיק, זה כתוב בשיר מזמור לבני קורח. דימינו אלוהים חסדיך בקרב החליך. תדמיינו עכשיו, תעופו, תדמיינו את ההיכל, כי צום הרביעי יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה. מותר להתחתן, מה זה אומר? שזה יתהפך לגמרי לגמרי. שיעורי בית אחרונים לראש חודש. ביקשו ממני מהספרייה הלאומית כסלב לבחור שירים שמחזקים אותי בזמן הזה. השיר זה משהו שהציל את בני קורח ומציל אותם מתחת לאדמה. למנצח לבני קורח משכיל שיר ידידות. הם שרים מתחת לאדמה שיר שנותן להם כוח, משה אמת ותורתו אמת. אני מאוד רוצה מכן המלצות. איזה שיר מחזיק אתכן עכשיו? לא לשלוח, יהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כי זה מעצבן. איזה שיר נותן לך כוח? שלחו לי שיר של יום שלכן, של בנות קורח, הנבלעות ויוצאות בכל יום מחדש. אני מאחלת לכולנו חודש נפלא, שנזכה להיות נשים שמברכות את התמוז ולא שמבכות את התמוז. ותמוז ראשי תיבות, זמני תשועה ממשמשים ובאים. אוהבת אתכם.